Шалом увраха. Анахну бесефер Нативот Олам, беперег бет, бехелек бет של הספר, שם יש נתיב אהבת הרעה, בנתיב אהבת הרעה אנחנו בפרק בית, בפרק בית אנחנו בסעיף חט. ושם, אם אתם זוכרים, מצופר על, על מחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים בבית מדרש, על תנורו של אחנאי, שבמחלוקת הזאת יצא בת קול ואמרה שהלכה היא כי רבי אליעזר, וחכמים אמרו לא בשמיים היא, לא קיבלו את זה, ואז, זאת אומרת, הם התנגדו לבת קול, ואז כתוב בגמרא שכשהדיון הזה נגמר, ואחד מחכמי ישראל שהשתתפו כנראה בדיון הזה, קוראים לו רבי נתן, הוא יצא מהיכולת של, כאילו, מהדיון הזה, שבה הם התנגדו לרצון השם המפורש, שיצא בבת קול, אז כתוב שרבי נתן פגש את אליהו נביא. ואליהו, ושאל את אליהו נביא, איך קדוש ברוך הוא הגיב על ההעזה של בית מדרש לא לקבל את דעתו ולהתנגד לרצון השם שנאמר על ידי בת קול. אמר לו אליהו נביא שקדוש ברוך הוא חייך ואמר ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. זה גמרא ידועה ומאוד מפורסמת, מאוד מרשימה. זה היה שיעור אחר, ואנחנו עכשיו עוסקים בנושא אחר. אחנאי זה היה מישהו שהיה לו תנור.
נשים של האדם.
כן. ועכשיו אנחנו מנסים להבין את מי פגש שם רבי נתן. גמרא אומרת שהוא פגש את אליהו נביא. כשאנחנו הרבה פעמים מזכירים בלימודינו, בגמרא, הרבה פעמים מופיע המושג הזה, מונח אליהו נביא, זכור לטוב, שזה בעצם היה נביא, אליהו התשבי, שהוא בחייו עלה למרום ולא מת, כן? ואז, כמו ש... מסופר שהוא עלה שמיים בסערה עם המרכבות אש והכל הכל. מאז הוא חוזר לעולם שלנו בדמויות שונות, בתור אדם כזה, בתור אדם כזה. זה בעצם מלאך, מלאך הברית, בדיוק, מלאך הברית, שהוא בא לעולם שלנו והוא נגלה לתלמדי חכמים, לצדיקים גדולים, ומספר, אומר להם כל מיני דברים כאלה. עכשיו, זו תפיסה רגילה, מה שאנחנו חושבים שככה זה בעצם קורה. אבל מהר"ל אומר שזה לא ככה. מהר"ל אומר שאין דבר כזה בעצם אליהו, מלאך הברית, שהוא בא עם כנפיים, למרות שכתוב דרך אגב בגמרא שהוא מעופף עם כנפיים בשמיים, כאילו... יש לו 4 כנפיים, ויש 6 כנפיים, 2 כנפיים, יש כל מיני סוגים של. אבל כשכתוב, כשחזל מדברים על זה שהם פוגשים את אליהו, או אליהו אומר להם משהו, הם לא מתכוונים שהם פגשו איזשהו איש שאמר להם איזשהו דבר, או איזשהו מלאך שנגלה לעיני רוחם. אלא הם מדברים בעצם על השגה רוחנית מאוד מאוד עליונה, מאוד גבוהה. והשגה הרוחנית הזאת, אומר מהר"ל, זה נקרא אליהו, שנגלה להם נביא, נגלה להם מלאך הברית. אולי בוא נראה איך אומר את זה מהר"ל. תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת, בספר נצח ישראל, בפרק כף ח', אומר שם הרבה על הדברים הללו, ואומר ככה, כי פעמים הרבה היה אליהו מגיד דברים לאחד, לאדם מסוים, למישהו אחד, כן? אומרים, אליהו אומר לו כל מיני דברים. ולא ידע האדם מאין בא לו הדברים. והיה נדמה לו כאילו הדברים היה לו מעצמו. זאת אומרת, אתה פתאום הבנת איזשהו רעיון מאוד מאוד עמוק, איזושהי הבנה כזאת עמוקה, ואתה חושב, אבל מאיפה אני יודע את זה? אתה לא יודע בעצמך. זה כאילו נפל לך סימון. פתאום איזושהי הברקה כזאת. אתה פתאום הבנת משהו, והבנת מעבר לכוחותיך. לא שאתה ברגיל ככה פי מפיק מרגליות, אלא פתאום, בח, אתה הבנת משהו. אתה אומר, וואו, איזה רעיון. מהר"ל אומר שזה נקרא אליהו הנביא. בוא נקרא את זה עוד פעם. והיה נדמה לו, שנייה, בוא נקרא את זה עד הסוף, והיה נדמה לו כאילו הדברים היה לו מעצמו. ואינם. הם לא מעצמו, אלא דברי אליהו שיגיד לו הדברים. היה לך ברגע הזה, אם זה דברים שהם קשורים כמובן ללימוד תורה, להבנה מוסרית, רוחנית, עמוקה, בלתי רגילה, משהו שהוא יוצא דופן בתחום המוסרי, רוחני, מידותי, תורני, זה היה הגילוי אליהו. ויש סוג אחר של אליהו, גם זה נקרא, וזה בבית מדרש, תסתכלו, אומר פה, וכן מוכח קצת במסכת עירובין, במ"ג עמוד א', גבי הני שמטת שנאמרו בבי מדרשה, וכאמר, מהי לאו דאמרינו אליהו? זאת אומרת, יושב בית מדרש ולומד סוגיה מסוימת, ומתקשים בהבנה מסוימת, לא יודעים מה לעשות, איך לעשות ככה, לעשות ככה, ודיונים וויכוחים ובירורים. יש למשל שם, אפשר להביא דוגמאות הרבה לזה, שם נגיד אישה באה עם, בגמרא, שם מסופר, שהיא הולכת עם תפילין של בעלה, ואומרת, בעלי קיים את כל המצווה כולו, ואת כל המצוות, הכל, למה הוא מת באמת, בצעירותו, באמצע חייו, ולמה ככה, ואף אחד לא יודע לתת לה תשובה, והיא הולכת ללכת, בית מדרש כולו, נבוך, איך יכול להיות, הוא גם שימש תלמידי חכמים, וגם היה צדיק, הכל, הכל. עד שאליהו מגלה. אז איך אליהו נגלה? פתאום נהיה כזה באוויר, כזה מין כמו כאלה סרטים מדע בדיונית כזה, משהו, אוויר כזה זז, והופיע פה דמות כזה, איש, עם זקן לבן, עם כזה בגדים לבנים, והוא ככה היה מחייך ואומר, כן ביתי, תגידי, ומה היה בזמן ליבונך, וזה וזה, ככה, והיא מדברת איתו, והוא מדבר איתה, וזה, כן, עכשיו הבנתי, תודה רבה, ואז, והולוגרמה נגמרה. כאילו, זה מה שאנחנו מדמיינים, נקרא גילוי אליהו? או שישב שם איזשהו סבא זקן כזה, שבא, ואף אחד לא יודע מאיפה הוא בא, לא יודעים את זה, פתאום הוא הופיע שם, וזה, אף אחד לא מכיר, והוא אומר משהו, וכולם, כל הציורים הללו, זה ציורים של סרטים מצוירים. מה ש, כמו שרמב"ם אומר, מה שאתה מדמיין, אז זה לא. כל דבר שעולה בדעתך, מה זה נגיד שם, מה זה תחיית המתים, אז מה שאתה מדמיין, זה לא. אני לא יכול להגיד לך מה זה כן, כי עוד לא קרה, ומה שזה, כן? אבל מה שאתה חושב, אז זה לא. מה זה נבואה? אתה חושב שאתה יודע מה זה נבואה? אז זה, מה שאתה יודע, זה לא. יש לך דעה מי זה מלאך, אתה יודע מי זה מלאך? זה לא. הקדוש ברוך הוא, יש לך משהו ידיעה, אז זהו. אז סימן שזה מה שאתה חושב, זה לא. אז זה דבר גם אליהו הנביא. זה מה שאומר רמב״ם. סליחה, זה מה שאומר פה עכשיו מהר"ל. מה זה היה אליהו שנגלה שם לאישה הזאת? זה הבנה של בית מדרש. פתאום כולם הבינו, זאת הסיבה, זה העניין. והם לא יכלו, הם לא יכלו לדעת דבר כזה בשכלם, בידיעתם. זה היה צריך להיות כוח מיוחד, כוח נבואי, כוח כזה שאתה קולט איזשהו עניין כזה. ופתאום הם שואלים אותה, זה היה ביניכם? היא אומרת, כן, ידענו, הנה, זה זה. וזה נקרא בגמרא, הם יגידו, בא אליהו הנביא ואמר לה כך וככה. מה? נכון, שאלה טובה, עוד מעט אנחנו נדבר. אני רק רוצה להראות לכם את הדבר הזה בדברי מהר"ל. תסתכלו, אנחנו עוד פעם, מקור אחד, בשורה שתיים, באמצע, אומר מהר"ל ככה. גבי הנשמטת שנאמר בבי מדרשה, כי אמר, ומה אליו דאמרינן אליהו? איך אתה ידעת, מה שאתם ידעתם, איך ידעתם את זה? מה, זה לא אליהו אמר לנו? והרי לא ידעו אותם אשר הם בבית מדרש מי אמרם. הם לא יודעים מאיפה אתה יודע את הדבר הזה. מי אמר את הרעיון הזה? מאיפה הוא מופיע פתאום אצלנו בחבורה שלנו? כי באו בדעתם הדברים ההם, עצם עובדה שהדברים האלה עלו בדעתם, ולא ידעו מי אמרם, וחכם גדול כמו רבי יהושע בן לוי ידע, יודע היה שההשגה הזאת מן אליהו זכור לטוב. והיה אליהו זכור לטוב מגיד לו סתרי חוכמה. כשהוא מבין את הדברים הללו, אז הוא אומר, זה בא אליהו הנביא ונגלה לו ואמר לו ועשה ורחב על, על הסוס. שם יש כל מיני סיפורים כאלה שהוא רוכב על סוס והוא נדמה לו כפריץ שם או כאיזשהו שם חייל רומי שהוא נותן למכות שם לאחד מתלמידי חמים שם וכל מיני, ובסוף זה מתברר שזה אליהו הנביא. כל זה, זה היה בעצם הבנות שכליות. ועכשיו אנחנו ננסה להבין, אז למה צריכים לכתוב בצורה כזאת? למה שלא יגידו? הוא הבין! למה לכתוב אליהו הנביא? כן, אבל לפני שנענה על השאלה הזאת, אני מבין שיש כמה שאלות. יעקב היה ראשון, כן. לא כל, רק אלה שהם היו... מה? לפעמים באמת אומרים שזה הלכה משה מסיני או דברים כאלה, אבל פה מהר"ל מדגיש עניין אחר, הוא מדגיש פה עניין של השגה פתאומית בלתי צפויה, שלא יודעים מה המקור שלה. לא מקור בתורה, אלא בכלל, מי אמר את זה? מאיפה אתם יודעים את זה? כן, בבקשה. כן. תראה, כנראה היא בעצמה, אישה ודאי חכמה ומיוחדת, כי היא הייתה אשתו של תלמיד חכם, אז יש סיכוי שגם היא בעצמה הייתה מפותחת, ואנחנו יודעים שלאשת מנוח מלאך התגלה לפני שזה התגלה למנוח, ובזכותה הוא התגלה למנוח וכולי, כן? זאת אומרת, אישה זה לא דבר, אבל... כן. שמה?
ברוך המקום שהרגו.
כן, נכון, נכון. אז זה ה... כן, יכול להיות, כן, בהחלט. כן, בבקשה.
בשפת החול אומרים שמגיע למישהו רעיון לברית, הוא מציע יוריקה.
כן, נכון.
זה זה דומה או שונה?
דומה, אבל זה בתורה.
זה קודש.
כן, זה בקודש, כן, זה רק קודש.
היוריקה הזה יכול להיות גם קשר לקדושה או קשר...
יכול להיות, כן. כל דבר שהוא קשור לקדושה באופן ישיר, אז ככה יוצא מפה, זה גילוי אליהו. כן, בבקשה. רגע, רגע, אתה היית קודם. כן, בבקשה. נכון. באמת, זו שאלה מצוינת. אני אחזור על שאלה שלך, כי אולי לא כולם שמעו את זה. אז איך זה שאנחנו אומרים שאליהו נביא מופיע בברית מילה? וגם בפסח עם ארבעת הכוסות, נכון? נכון, באמת, זו שאלה מצוינת. נכון. עכשיו, אני אגיד לכם. איך שזה נשמע לי, אבל זה לא סתם נשמע, כאילו זה מבוסס על דבריו של רב צדוק מלובלין ועוד כמה מקורות, אבל חלק מהם אנחנו עוד מעט גם אפילו נראה, בעזרת השם, אבל התחושה היא שדווקא בברית מילה או בפסח, כשאנחנו אומרים שהופעה של אליהו, אני חושב שמה שמתגלה עיקר בפסח, או בברית מילה, זה הבנה שעכשיו הילד הזה יצטרך, הוא יצטרף לכללות ישראל. זאת אומרת, גם לגבי שכינה ששרויה בבית המקדש או באיזשהו מקום, אנחנו הרבה פעמים חושבים ששכינה, אנחנו אוטומטית מדמיינים משהו כזה לבן זוהר שיש לו כזה כמו... ומין איזשהו מתח שם של חשמל, לא יודע איך אתם מדמיינים שכינה שהיא שרויה בבית המקדש. מה זה השכינה, כל זה? זה דמיונות שלנו. איך שחזל מסבירים מונח שכינה, מדברים על כללות ישראל. כשאנחנו פתאום כולנו חשים, אבל זה לא חוש כזה, אלא פתאום אנחנו הופכים להיות, כולם. למעני מצטרפים לכלל, לכל הדורות. תחשבו, זה שעושים לו ברית מילה, מה עוד אתה יכול לעשות ככה שאתה נותן מכל הלב את הילד שלך, שאתה מכאיב לו, שאתה עושה בדמי חיים, משהו כזה, דבר אחרון שאבא היה עושה, זה היה, או אמא היו מסכימים שיחאיבו לילד שלהם. כאילו הם מוכנים לתת לה, שיחאיבו להם, היו מוכנים לשלם המון כסף, רק שלא יצטרכו לעשות את זה לילד. היו מוותרים על הכל, שהם יעשו דבר כזה לילד שלהם. אבל הם יודעים שבדמי חיי, הם יודעים שיש משהו ש... שאנחנו לפעמים מבינים, לפעמים אנחנו לא מבינים למה, אבל זה מעין עקידת יצחק בקטן. ואנחנו כולנו מוכנים להיכנס למעין מעמד הזה, מצב הזה, שזה מעין... שפתאום מצטרפים ליהודים שבכל הדורות, מאברהם עד משיח צדקנו. ואת התחושה הזאת של האחדות עם כל הדורות, זה נקרא שאליהו בא, אליהו מלאך הברית בא לברית. אני אגיד לכם יותר מזה. אותי אישית זה מרשים הרבה יותר מאשר אם היה מגיע סבא עם זקן לבן ועם כובע כזה של ה... לא יודע מה שם. כן, או עם שופר, יש כזה שופר גדול, תימני כזה מסולצל, אז הוא יבוא ופו, בסדר, אוקיי, טוב, באמת. גם אם הוא היה מופיע פתאום מהאוויר ככה הולוגרמי כזה, בסדר, זה כזה, זה סך הכל מעניין. אבל זה לא משנה אותי, אני נשאר מה שאני, רק ראיתי שם איזה נס כזה, משהו הגיע, דמות, וואו. כולם בטח היו נופלים על הרצפה ופוחדים ובורחים וכל זה, אם הוא היה באמת בא וכל זה, אבל זה לא משנה אותי. אבל המחשבה הזאת היא משנה אותי. היא הופכת אותי להיות יותר, יותר אני, יותר כללי, יותר אמיתי, יותר נצחי, יותר מה שאני. מוציאה אותי מפרטיותי, מעניותי, עם א' ועם ע'. אז זה נקרא, אותו דבר גם בליל הסדר, אותו עיקרון. אני מצחיק את היהודים שלי שאני מראה להם שהאליהו שותה שם מזה שאני עם הרגל מזיז את השולחן, אז הקוס כזה רועדת וזה, אני אומר, הנה זה. זה כמו שעושים שם כל מיני כאלה, כאילו קונצים. אז כולם יודעים שאני קצת צוחק, וזה כולם צוחקים. אבל מה הקוס של אליהו?
ומה עם הדלת שפותחים?
כן, אותו דבר. כן, הכל זה מלא משמעות, מלא גודל, מלא עוצמה. אנחנו פותחים את הדלת של ליבנו, דלתות ליבנו לשכינה, לכנסת ישראל. מצטרפים, זה דם שני, כן? דם פסח ודם הברית, שבדמה יחלה לו אנחנו חיים. כן, זו הכוונה.
למה להגדיר את זה כאליהו הנביא, עם כל המופשטות הזו, זה עצום?
איך שהרב מסביר את זה עכשיו, ואליהו נביא, זה כאילו להקטיב את זה. כן. אוקיי, נכון, באמת, שאלה טובה. כן, אתה רצית לענות על השאלה הזאת? אני אשמח, כן.
אני רק רציתי להגיד, קודם כל, נבין מה פירוש מהותו של אליהו הנביא. אני מקבל תשובה.
כן.
למה אליהו הנביא זה כאילו מוריד? זה לא מוריד, זה בדיוק מה.
נכון. נכון, נכון. כן, נכון, נכון. נכון, זה באמת נשמע נכון. כן, בבקשה.
מה שאתה מסתכל לדבר זה רק על אליהו הנביא ספציפית, או על כל מלאך שמתגלה למישהו?
כל מלאך.
אז איך הוא מסביר את כל שמבריא בגלל לאברהם?
נכון, נכון. זה באמת שאלה גדולה, אתה שואל, בעזרת השם, בלי נדר, שיעור הבא, זאת אומרת, כן, עוד מעט, שיעור הבא, אנחנו נדבר על זה. אני אשתדל לענות לך על השאלה הזאת. כן, יעקב, עוד שאלה?
האם בתפילה, שהיא מעומק הלב, האם זה סוג של גילוי לב?
כן, כן, נכון, נכון, גם בתפילה, אבל זה לא רק תפילה, אתה פתאום, כאילו, זה איזושהי הערה רוחנית מיוחדת, גם אם זה לא תפילה, נגיד, מישהו נולד ילד, והוא בא להגיד לו שנולד לך בן, והוא בעצמו לא יודע שבן שלו נולד, ואתה רץ להגיד לו את זה, לבשר את הדבר הזה, וכולך מלא התלהבות, אז אתה בעצם נמצא, אתה הוא אליהו הנביא. אתה בעצמך כאילו נושא על קרבך את הידיעה העליונה הרוחנית, משמחת במיוחד, אז זה נקרא שאתה אליהו הנביא ברגע הזה. ככה מסביר אדמור מצ'רנוביל, הרב נחום מצ'רנוביל, תסתכלו במקור שלוש, בספרו מאור עיניים. דרך אגב, יש פה הרבה מקורות לכל מה שאני אומר, ואני בכוונה חיפשתי דווקא אותם המקורות שמדברים, שהם מחסידות. כמעט כל המקורות פה מחסידות, כדי ש... אל תחשבו שזה מעין תפיסה כזאת של ליטווקית כזאת, שכל דבר הוא רק מופשט ורוחני, והם לא מאמינים בזה. לא, זה דווקא דרכה של חסידות להגיד את הדברים הללו. ואנחנו צריכים עוד מעט להבין למה זה בצורה של אליהו וכל זה. כן, אבל לפני כן, תסתכלו, אני רוצה שאתם תראו את הדברים בפנים, במקום. מקור שלוש אומר ככה, גם בשעת לימוד... כשמתקשה אל איזה דבר, קודם שיבוא לו הדעה נכונה בו, כמו בשורה שמרגיש במוחו שנכנס בו נקודה אחת, וזה נקרא בחינת אליהו. ואחר כך, ומלאה הארץ דעה, כן, איך?
ומלאה.
כן, ומלאה הארץ דעה, שנתרחבה דעתו ונתמלאה חיות, זה נקרא אליהו. פתאום אתה הבנת משהו, פתאום זה גדול, זה מחיה אותך, זה נותן לך כל כך, זה נקרא שאליהו נגלה אליך. אותו דבר גם הוא אומר במקום אחר, באותו, לאותו עניין. הוא אומר ככה, ולכן, כשמזדמן להגיד איזה בשורה טובה, מתחזק כל אחד ואחד לרוץ ולהגיד, כי נשמתו מרגשת בחינת אליהו, ורוצה להכניסו בתוכו. זאת אומרת, כי אתה מרגיש את זה, אז אתה רוצה שזה, הידיעה הגדולה, המשמחת הזאת לחבר שלך, שאתה רוצה לצאת מהפרטיות שלך, מעניותך, ואתה רוצה לשמח אותו, להביא, להגיד לו משהו דבר גדול, אז זה נקרא שאליהו מרחב כאילו עליך, ואתה רוצה להכניס אותו בתוכו, בתוכך. ואף שאין בני אדם מרגישים בזה, זאת אומרת, לא שמישהו מרגיש כנפיים או פתאום יש אילה מעל הראש שלו, שהוא פתאום מתחיל להיות זוהר או כל זה. לא, לא מרגישים כלום. מכל מקום, מזלי חזי. זאת אומרת, זה עושה רושם בעולמות הרוחניים של האדם עצמו, של המציאות. כן, הם... זה דווקא במיוחד אני מביא דבריו של רבי נחום מצ'רנוביל, בגלל שהוא היה תלמיד ישיר של מגיד מקוז'ניץ, שהמגיד היה, זה כל העולמות, כל הדברים רוחניים, הוא הסביר את זה, הוא הביר את זה לרב נחום, ותראו איך הוא מתאר את הדבר הזה. והוא אומר, אנשים לא מרגישים בזה כלום. מכל מקום, מה סליחה זה? ואם היה לו דעת, היה יכול להתחיל לעבוד את השם בבחינת אליהו שנתלבש בו. ואני חושב שזה מה שיעקב אתה שאלת לגבי תפילה. זאת הנקודה כאן, בדיוק. ואז, וילך בא, שהוא ילך עם הידיעה הזאת, שאתה נושא בתוכך את האור, של האור הכללי, אור של שכינה, ממדרגה למדרגה הגדולה, וגם האיש שנתבשר הבשורה, נכנס בו הניצוץ אליהו בקרבו, ונתרחבה דעתו גם כן, יוכל להידבק בניקל אל הבורא יתברך. חלק הנקרא רגלו גם כן, ונקרא אז בא יום השם גדול שהכניס בסיבה זו את השם בתוכו. זאת אומרת שכשהוא מתלהב מהדעה הגדולה הזאת, אז הוא לא סתם עכשיו נשאר אוי נולד לבן, אלא שהוא עושה את הקישור שלו לכלל ישראל. אז אתה עכשיו השתמשת בשמחה, בידיעה הגדולה הזאת לעבודת השם. וזה נקרא שאליהו נתגלה לך. טוב, אנחנו בינתיים נעצור כאן, ויש עוד הרבה מקורות, אנחנו נראה את זה בלי נדר בשיעור הבא. כל טוב, שלום, כן, יהיה רצון שכולם יהיה גילוי אליהו בעזרת השם.